שלום איתי.
שלום ענבל.
מה נשמע?
בסדר.
יופי, בסדר כמובן.
מתחשב במגבלות.
תכף ישמעו אותך גם ממש ממש טוב.
כן?
זה כבר זה יקרה, כן. אנחנו בגילוי דעת נלחמת, או גילוי דעת במלחמה, אני לא הכרעתי עדיין מה השם שאני מעדיפה. מה שבטוח זה כבר התוכנית ה-15 שלנו במתכונת הזו. אנחנו התחלנו כמה שבועות טובים מפרוץ המלחמה, ושינינו כידוע את הפורמט, את הצורה, המתכונת שבה אנחנו פועלים ופועלות, מאסוציאציות פרועות לאסוציאציות פרועות פחות.
כן, פרועות פחות, ועם נושא שהוא לא משתנה משבוע לשבוע.
כן, אנחנו, תראה, הוא קצת משתנה.
לא, הוא משתנה מאוד.
אבל נושא הגג הוא השידורים שכולנו חשופים וחשופות אליהם בטלוויזיה, ברדיו, בוודאי הכותרות בעיתונים, שעוסקים בשלל נושאים בעיקר סביב המלחמה.
המלחמה, המצב.
ואנחנו, יש לנו את הדבר הזה שבו אנחנו אוהבים להעמיק, להרחיב, יש עוד פעלים שאפשר לעשות בעניין הזה?
להצר?
יכול להיות להצר, להתעניין, להסתקרן, כן.
אבל לעשות את זה אחרת.
כן, כן.
כי כאלה אנחנו.
כך יצא.
כן.
אתה יודע, לא התכוונו להיות כאלה.
לא התכוונו, אבל נהיינו כאלה ואנחנו...
אני אגיד לך מה הבנתי, והבנתי את זה על עצמי, ומזה הסקתי שיש מקום לתוכנית כזו. כל כך הרבה שנים אתה שומע על, למשל, מסגד אל-אקצה.
נכון.
ושהוא סלע מחלוקת.
כן.
באיזשהו שלב לא נעים לשאול, רגע, אבל למה?
מה זה?
כן, מה... מה יש שם, מה ההיסטוריה, מה מבחינתנו, מה מבחינתם.
נכון.
ולכן אנחנו עושים את הפוס משחק
נשאל,
הזה.
אנחנו נשאל, האם המלך... לא, לאו דווקא בהקשר של אל-אקצה, עכשיו צריך להיזהר.
לא, לגמרי, למרות שפשוט זה אחד, אחד הנושאים שנעסוק בהם היום, זה נכון. באמת אל-אקצה והרבית או... וההיסטוריה ותמונת המצב, וקצת כאילו להבין מה העניין.
ואנטישמיות.
אנחנו, למשל.
הוא אנטישמי, למה הוא אנטישמי? יש... מי שנלחם באנטישמיות.
כן, ובעיקר במופעים שלה, בקרב הסטודנטים הצעירים.
בארצות הברית.
בארצות הברית, כן.
כי איכשהו ויתרנו על שאר העולם.
כי אנחנו...
לא באמת, אבל כי זה חשוב.
איכשהו אכפת לנו מאוד ממה שקורה בארצות הברית.
וכנראה בצדק.
וגם יש שם באמת הרבה דרמות גדולות לאחרונה, אז באמת טיפה להבין את הדבר הזה. גם מדברים הרבה מאוד בימים האחרונים על חוק הגיוס, גיוס החרדים, ורצינו רגע לעצור ולשאול, מה בכלל המשמעות של להיות חייל חרדי בצהל? אז נשמע גם על זה, כי יש כמה כאלה ש...
יש חייל חרדי שיספר? כי מומחים יש. שמעתי מומחים.
לא, לא מומחים. אנחנו, אתה ואני, לפעמים זה מומחים, לפעמים זה מפי, אני לא רוצה להגיד איזו חיה, כי הוא הרבה יותר טוב מזה.
מפי החייל החרדי.
בדיוק, מפי החייל החרדי.
כן.
וגם, לצערנו, אנחנו... כמעט כל שבוע נפרדים מחיילים וחיילות שנפלו בקרב, ויש איזשהו טקס מאוד סדור וברור, ברגע שחייל או חיילת נופלים בקרב, מה קורה, נכון. מה קורה בבית העלמין הצבאי, מה החוקים, נדבר גם על זה.
גם
שוב,
על ענייני הקבורה.
מדברים על כל זה לא מעט. ואני אומרת, אנחנו
וואו.
נפתח.
אני מקווה שנספיק.
אנחנו נספיק הכל, מה זאת אומרת?
בפתיחה אז אני מאמין.
את השירים הלא בטוחה שנספיק.
זה בסדר. נתחיל עם?
אני, כי אנחנו נגד השמצה ונגד אנטישמיות, אז שום סלע לא יזיז אותי מפה. בבקשה.
ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ושום ענק נורא לא יוכל לי. אני רוצה רק פה, אני רוצה רק פה, ושום טייפון לא יעזור, ושום סופה לא קר לי. ושום צלע לא יזיז אותי על כן
תודה לדנה ברגר.
נכון.
היי, זה ביצוע יפה זה.
נכון.
כולם נגדנו בגדול. יש שיר גם כזה, העולם כולו נגדנו.
כן, יש כל מיני, יש דבר שנקרא קסינופוביה. זה שונאים זרים בכל מיני, בכל מיני מדינות.
וגם אם זה לא בשיאים של שנאה, מלכתחילה אתה מעדיף את שלך, ואיכשהו מי שלא שלך, אתה מתנגד לו.
נכון, אבל יש דבר כזה שנקרא אנטישמיות.
או, שזה מאוד ספציפי. זה ממש כבר להגיד עליי.
זה לא עלייך, ענבל, זה באשר את יהודייה.
נו, בסדר, זה מרגיש מאוד אישי. זאת אומרת, אחוז כל כך קטן באוכלוסיית העולם, עם יחסי ציבור של שנאה כל כך גדולים וטובים.
שנתנו לה שם. ויש מי שבחר ופועל כדי לטפל בעניין הזה.
אפילו אפשר לומר פועלת.
ובמקרה של מי שנמצאת איתנו, היא פועלת בהחלט, קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל.
שלום.
שלום לך.
ערב טוב.
רגע, בהשמצה בישראל, אני חשבתי בארצות הברית.
תשמע, ארגון הליגה נגד השמצה הוא ארגון באמת שנוסד בארצות הברית בשנת 1913, זאת אומרת, יש כבר שיער לבן, אנחנו כבר בני 111 שנים. ובוא נגיד, מנוסים במאבקים חברתיים, חשוב לדעת, לא רק אלה שקשורים ליהודים ולאנטישמיות, גם כאלה שקשורים למיעוטים אחרים, זה מאוד אינהרנטי למטרה, למשימה שלנו. אנחנו פועלים כמובן להפסקת השמצת העם היהודי, כלומר ההיבט של אנטישמיות, אבל גם חלק שווה במנדט העשייה שלנו לשים קץ, לדאוג לצדק וליחס הוגן לכל. כלומר אנחנו ארגון יהודי שפועל בהשראת מקורות יהודים וערכים יהודים, אבל פועל גם במען הכלל. וזאת בעצם הייחודיות של הליגה נגד השמצה. אנחנו למעשה עובדים כמובן נגד אנטישמיות, אבל נגד כל שנאה כלפי כל מיעוט שנמצא במרחבים שבהם אנחנו פועלים, אם זה בארצות הברית, אם זה במשרד שלנו בארץ כלפי מיעוטים אחרים בחברה הישראלית, ואם זה במקומות אחרים ברחבי העולם.
הנה, חידשת לי.
אני, למשמע הדבר הזה, ועוד לפני שנלך להיסטוריה, אני אומרת, ואם אנחנו ככה נרתמים ונרתמות לסייע לכל מיעוט באשר הוא, הייתי מצפה לראות עומדים לצידנו הרבה, הרבה יותר אנשים, קצת סולידריות, בדיוק. איפה הבעיה?
אני באה לכל כך צודקת. כלומר, את יודעת, היית מצפה באמת שההירתמות שלנו, באמת, איך נאמר, תשתלם באיזשהו שלב, אבל אני חושבת שאנחנו לא תמיד רואים את זה. תראו, זה קשור למה שאתם דיברתם ככה בהתחלה. אתם דיברתם על הייחודיות הזאת של תופעת האנטישמיות. שאלו אותי השבוע באמת, למה אנחנו מחזיקים פה איזושהי ייחודיות? ואני רוצה לומר, יש משהו בכל זאת מאוד קדמון בתופעת האנטישמיות. זה מגיע ממקור מאוד מאוד קדום, קודם כל משנאה דתית. שבא ממש משחר הדורות, מאז היווצרותה של היהדות ואז היווצרות של דתות אחרות, שכדי להצליח היו חייבות לקעקע את הלגיטימציה של היהדות וכולי, כמובן עם מלחמות הדתות. אז כמובן אנחנו מדברים על אנטישמיות דתית שקיבלה אחר כך טרנספורמציה לסוגים אחרים של האנטישמיות, עם אנטישמיות שהיא אתנית ועם אנטישמיות שהיא גזעית, ואחר כך במאה השנים האחרונות גם אנטישמיות שהיא פוליטית. כלומר יש הרבה מאוד גלגולים, אבל מה שחשוב פה לדעת זה שאנחנו מדברים על שנאה ארוכה שנים, מאוד מאוד מושרשת ותבועה במיתוסים ובסטריאוטיפים מאוד עמוקים. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר להיפטר מהשנאה הזו, אבל זה אומר שצריך לעבוד כדי להיפטר ממנה.
עבוד קשה. והיום כשאנחנו אומרים, אנחנו אקטואלים, האנטישמיות היא בעצם בגדול נגד ישראל, נגד מה שעושה ישראל. זאת הכללה מספיק טוב, זה תופס את הרוב, לא?
אם אתה מדבר אחרי
השבעה באוקטובר,
בהחלט אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית במה שאנחנו קוראים Israel Related Anti-Semitism, אנטישמיות שהיא קשורה לישראל, וחייבים, לא אנטישמית לכל דבר, כן? היא תוקפת את ישראל כישות הפוליטית של העם היהודי ביותו העם היהודי.
רגע, אבל זה אומר שלצורך העניין מי שמפעיל את שיקול הדעת הספציפי הזה, יהודי אמריקאי מפריע לו פחות, או הוא טוען שהוא לא אנטישמי בגלל שאין לי בעיה עם יהודים אמריקאים, זה ישראל שהיא עושה פשעי מלחמה ולכן זה עניין שאיננו אנטישמי? מישהו יטען טענה כזו?
אז תראי, אם בא לצוות שאלה מצוינת, ואני אגיד לך שהרבה פעמים, חלק מתופעת האנטישמיות, לדוגמה, היא תפיסת יהודים אמריקאים, או יהודים בכלל בתפוצות, כמזוהים באופן אוטומטי עם מדינת ישראל. כלומר, ברגע שאתה יהודי, אנחנו תופסים אותך כמזוהה עם מדינת ישראל. זה לבדו עניין שיש בו משהו אנטישמי, כלומר טענת הנאמנות הכפולה. אתה נאמן יותר לישראל מאשר למדינה שבה אתה חי ואתה גר ולחברה הזו, זה עניין אחד. וכמובן עניין של סוג של אתה לא משלנו. עכשיו זה מוביל להתנהגויות שונות. באחד הסקרים שעשינו בשנה שעברה, גילינו שבקרב צעירים לדוגמה, 18% מבני נוער לא רוצים להסתובב, כמו להיות, להתרועע עם אנשים בני גילם שהם יהודים, מכיוון שהם חוששים שהם נתפסים כתומכים בישראל. 15% מהסטודנטים בקמפוסים, זה מסקר לפני שנה וחצי, מסתירים את הזהות היהודית שלהם כי לא רוצים שיזהו אותם עם ישראל. כלומר, ההתלכדות של הסנטימנטים האלה, האנטישמי והאנטי-ישראלי, הופך להיות אישו מאוד מאוד חשוב בשנים האחרונות, ויותר ויותר יש חפיפה.
כן, אז באמת הרבה פעמים שומעים את הטענה, רגע, זה שאני נגד מה שישראל עושה איפה שהיא עושה, זה לא אומר שאני אנטישמי, זה שומעים.
זה נכון.
כן.
אני גם, במסגרות מסוימות אני מקבלת את זה, אם אוטומטית, כל דבר שישראל עושה כי היא יהודייה, זה לא בסדר פה ההבדל.
סרטטית גבולות ההגדרה של מתי זאת ביקורת, ומתי ביקורת נגד מדיניות של מדינה אחרת, ומתי זו אנטישמיות.
קודם כל חשוב מאוד לומר שאנחנו מאוד מתעקשים לעשות את ההפרדה הזו כמה שניתן, מכיוון שאנחנו רוצים לאפשר, ואנחנו עושים את זה חשוב, גם מסגרת חופש הביטוי ושיח שהוא בריא, לבקר את מדינת ישראל, לא סוד שגם ישראלים עושים את זה בעצמם, וזה איך שעצמו בריא מאוד ומעיד על שיח דמוקרטי וחיוני וכולי. אבל חייבת להיות פה איזושהי הבחנה. במסגרת הגדרת האנטישמיות של איירה, הברית הבינלאומית לזיכרון השואה, באמת נתנו בהם סימנים. ואני רוצה לקצר את כל הסימנים, כי מה שמאוד עוזר זה הגדרה שטבע נתן שרנסקי בזמנו, ה-3D, שלושת הדיז. איך אנחנו רואים ביקורת על ישראל הופכת להיות חוצה את הגבול והופכת להיות אנטישמית? אחד, אם אנחנו רואים פה דלגיטימציה, כלומר ערעור על זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי, זו דלגיטימציה. סימן שני, אם עושים דה-הומניזציה, כלומר דה-הומניזציה של ישראל ושל המנהיגים שלה, כל ההצגה של מנהיגים כחיות שמיוחסות להם תכונות שליליות או של כל מיני
נאצים כאלה
וכולי, וכמובן גם דאבל סטנדרט, כלומר סטנדרט כפול, כלומר מה שמדינה אחרת יכולה לעשות ולא להיות מגונה, ישראל יכולה לעשות הרבה פחות ולהיות מגונה.
שזה מכניס את הכל בערך, זה אומר, זה מסביר כמה מצבנו נורא.
אני רוצה להגיד לכם שבעקבות המשבר האחרון אני מוסיפה דין נוסף, שזה הדנייל, שזה הכחשה. כל הנושא של הכחשת הטבח, הכחשת הסבאות, לגמרי נכנס לקטגוריה שלפחות מאפשר שיח אנטישמי. כמובן זה והצדקה וההשוואה לנאציזם, כל אלה הפכו להיות חוללי שיח אנטישמי מאוד בכל רחבי העולם, ואנחנו רואים בעקבות זה צונמי של אירועים אנטישמיים בכל הקהילות היהודיות.
מה עושים? מה עושים? המצב נורא.
רגע, עוד לפני מה עושים, אמרת שזה צונמי של אירועים אנטישמיים. אנחנו, תשומת הלב שלנו, לפחות של התקשורת, היא הרבה מאוד לקמפוסים בארצות הברית. כאילו מדובר באיזה קר פורה לגידול אנטישמים. מה מלמדים אותו שם? למה זה כל כך בולט דווקא שם? בטח ובטח באייבי ליג, באוניברסיטאות הנחשבות, אלה שאנשים בהם צריכים להיות אנשים קצת יותר רציונליים.
אני חושבת שיש פה סיבה אחת, שקודם כל היא סיבה אובייקטיבית, שתמיד, מאז מעולם, אוניברסיטאות וקמפוסים היוו קרקע פוריה להיווצרות של אידיאולוגיה, להתחזקות של אידיאולוגיה, אנשים שם נמצאים בשלבים הכי פוריים של המחשבה שלהם, ובאמת זה גורם להם להיות יותר דעתנים ויותר אידיאולוגים וכו'. נשים את זה רגע בצד, למה דווקא האנטישמיות תופסת מקום כל כך מרכזי? אני חושבת שהשיח הזה בקרב הרבה מאוד חוגים, זה נפוץ בארצות הברית, אבל חייבים לומר, זה נפוץ גם באירופה ובמדינות אחרות, חוגים שהם חוגי מה שנקרא צדק חברתי וכולי, אנחנו רואים בהם איזושהי מגמה כבר ארוכת שנים, של אנחנו קוראים לזה אוניברסליזציה של ערכים פרוגרסיביים. כלומר, כל מי שנמצא בקבוצות פרוגרסיביות, החל מקבוצות שתומכו, שעוסקות בשינויי אקלים, בקבוצות להט"ב וכולי, הדרך להיכנס אליהן להיות מספיק ליברלי כדי להיכנס אליהם, זה לא לתמוך בישראל. כלומר, אם אתה שייך לקהילת הלהט"ב ותומך בישראל, אתה כבר לא איתנו, אנחנו מחריגים אותך.
שאין דבר מצחיק מזה ביחס לליברליזם וכן, והאסלאם הפונדמנטליסטי.
וליברליזם אי ליברלי, כן? מאוד לא ליברלי, מאוד. אז אנחנו רואים את זה הרבה, וזה כמובן חלק ניכר מהשיח באוניברסיטאות, אבל תדעו שבאוניברסיטאות יש גם אנטישמיות מהצד היותר מוכר לנו והיותר קלאסי, והן הופכות להיות גם מנגנון הפצה של תעמולה של גורמים קיצוניים מהימין הקיצוני, לפעמים נאונאצים ולפעמים תומכי עליונות הגזע הלבן, שגם רואים באוניברסיטאות קרקע פוריה להפצת
זה חדש, כי בדרך כלל מדברים על הצד הליברלי באמת.
אז יש גם וגם, ואני רוצה להגיד לך איתי שבנושא של אנטישמיות לאף אחד אין מונופול
על ימין השמאל, כן.
והמוחות הצעירים והנלהבים עדיין צעירים ונלהבים. אז בחזרה לשאלה של איתי, מה אנחנו יכולים ויכולות לעשות בעניין הזה? יש דרך לשנות, לשכנע אנטישמי או אנטישמית לזנוח את דרכם הנלוזה?
קודם כל, יש גם הצלחות. חייבים להבין שאף אחד לא נולד אנטישמי ואף אחד גם לא נולד גזען, ואפשר בדיוק כמו שרוכשים אני רוצה להגיד את התכונה הזאת, אבל את ההתנהלות הזאת ואת החשיבה הזו, אפשר גם לעקור אותה משורש ולהיפטר ממנה. צריך להבין שאין מתי קסם לטיפול באנטישמיות, אין את הפתרון האחד, אבל טיפול משולב שכרוך גם בחינוך, גם בהכשרה של גורמי אכיפת חוק, כי הם הרפרנס המיידי של אזרח, כשמשהו אנטישמי קורה, והם צריכים לדעת ולהכיר את הרגישויות של הדבר הזה. כמובן עבודה בקרב מנהיגים ומנהיגות שיש להם כובד משקל נורא משמעותי, כשמנהיג או מנהיגה מביעים חוסר סובלנות, אפס סובלנות לאנטישמיות, תאמינו לי שזה משפיע. זה לא תמיד יש ביכולתם לשנות את מה שהרחוב חושב, אבל זה משפיע על כמה זה לגיטימי בקרב ציבור זה או אחר. לא לתת לגיטימציה לקיצוניים, זה דבר נורא משמעותי. אז יש סל של כלים וכמובן עבודה, סליחה, זה הדבר הכי חשוב בימים אלה, כמובן, עם הפלטפורמות, עם הרשתות החברתיות, שמה, באוקיינוס הזה של המידע, באמת אנחנו רואים ממש הייווי, אוטוסטרדה של שנאה, ולעבוד איתם כדי גם לחנך אותם, להבין מהי אנטישמיות, ולעבוד איתם כדי להסיר את התכנים האלה, זה אספקט שלם שאנחנו מטפלים בו מאוד.
אני בזמן האחרון רואה בטיק טוק, קופץ לי שוב ושוב משתפים סרטון, שבו רובין וויליאמס מספר על פעם שהוא התראיין בתוכנית אירוח בגרמניה, ושאלה אותו המראיינת, למה הגרמנים לא כל כך מצחיקים? והוא אמר לה, חשבת על זה אולי שפשוט הרגתם את כל האנשים המצחיקים שלכם?
וואו.
והפאנץ' הזה, אני יודעת שזה תופס, כי משתפים אותו כל כן. כך הרבה פעמים, בשנייה אחת להסביר את הדבר הזה. זה מעניין. אגב, בימים אלה, הליגה נגד השמצה מתרכזת יותר באנטישמיות, או שעדיין יש פניות וקשב גם למיעוטים האחרים שהזכרת, שבסופו של דבר הם חלק מהמשימה?
זה ברור שתקופות שונות מחייבות פוקוס אחר. אנחנו בוודאי מאוד מתמקדים בנושא של אנטישמיות, מכיוון שיש צורך כרגע, ויש, אם בעל אנחנו מדברים על עלייה של מאות אחוזים ברחבי העולם, אם בארצות הברית עלייה של 360 אחוזים בשיעור האירועים האנטישמיים מלעומת השנה שלפני, בצרפת אנחנו מדברים על עלייה של 1,000 אחוזים. כלומר, השיבוש בחייהן של יהודים וקהילות יהודיות ברחבי העולם הוא אדיר. אנשים מפחדים לשלוח את הילדים שלהם לבית הספר. אנשים לא תמיד פותחים את בתי הכנסת. אז זאת אומרת, זה צו השעה להידרש לדבר הזה מעבר לעניין שתמיכה בישראל הופכת להיות מאוד מאוד חשובה גם אל מול הגל הזה שתוקף גם את ישראל עם מימדים אנטישמיים. כלומר, אנטי-ציונות מובהקת, ואנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לעמוד מול הגל הזה ועושים את זה ממש מאז השבעה באוקטובר, גם בימים כתיקונם, תשמעו, זה לא קרה בשבעה באוקטובר, כן? השבעה באוקטובר הגיע על קרקע פוריה של עלייה משמעותית באנטישמיות בשנים האחרונות. כלומר, לא היינו צריכים את זה בשביל להבין שיש כאן בעיה. אבל כמובן שהמימדים הם עצומים מאז השבעה באוקטובר.
קאול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו לרשותך, אם יש דרך שאפשר לעזור, אנחנו כאן. זה חלק מהמשימה גם שלנו. תודה רבה.
ניקח את זה לתשומת ליבנו, תודה רבה.
להתראות. תראה. כן. בגילוי דעת כמו בגילוי דעת, קפיצות בין נושאים.
כן.
אחד העניינים הלוהטים על שולחנה של התקשורת ומדינת ישראל כולה
הממשלה והכנסת,
כן,
צריך לומר.
בשבועות האחרונים, גיוס החרדים לצבא.
נכון.
כן, לא, איך, למה, עד כמה זה יעזור, עד כמה זה פוגע, כמה כסף זה יעלה ועוד מלא מלא דברים. שאלה אחת פשוטה לא נשאלה.
מה עובר בראש של חייל חרדי?
פשוט ככה, יש חיילים חרדים, יש תוכניות כאלה, יש חיילים שמתגייסים והם בצבא. צוות התוכנית ביקש מיוסי, שהוא חייל חרדי, לספר לנו על הרגעים המאתגרים והיפים שהוא חווה בתור חייל חרדי בצהל.
זה מעניין.
שלום, שמי יוסי טוויטו, ממודיעין, נשוי אב לשלושה, חרדי. עליתי לארץ ב-2003 מצרפת, למדתי בישיבה גבוהה בירושלים שנתיים, ואז הרגשתי שאני לא ממצא את עצמי בישיבה, לא לומד מהבוקר ללילה, ואני רוצה לעשות משהו שבאמת יהיה תחומה חשובה לארץ ישראל, לעם ישראל. אז חיפשתי להתגייס, זה לא היה קל בכלל, לא רצו לשחרר אותי, הראש ישבה אמר לי אתה לא הולך וכו', אבל היה מאוד חשוב לי ועשיתי את זה, והתגייסתי ב-2005 לנחל חרדי, כי חיפשתי מסגרת שתתאים לי בכל זאת כאדם חרדי, והיה תקופה מאוד יפה כדי להמחיש את המורכבות של הדבר כחרדי בצבא. אני זוכר כשהייתי בסדיר, יצאנו לפעילות חשובה בכיפור, ואתה ככה צריך לצאת לפעילות מבצעית, אתה לא יכול לצום, אתה אומר מה, כאילו עכשיו אני אוכל ביום כיפור, שזה, אתה יודע, זה עשי. וכן, אכלנו ביום כיפור, ואז הרגשתי בעצם, עד עכשיו הייתי כביכול אדם פרטי, ופתאום אני מבין שאני לא אדם פרטי, אני האדם של הכלל, ואני מחובר לכלל, ואם עכשיו זה אומר גם שצריך כביכול לחלל ולאכול ביום כיפור, אז עושים את זה, כי אנחנו עכשיו שומרים על כלל ישראל. ובשביל אוקטובר הוקפצתי כמו רוב עם ישראל, קפצנו באמצע שבת, הייתי 142 יום לוחם במילואים בגזרה של ג'נין, טול כרם, שם גם עשינו עבודה יפה מאוד, ובאמת אני מרגיש גאווה גדולה, גאווה גדולה לשמור על ישראל, להיות חלק מההיסטוריה של עם ישראל. אני באמת קורא מכאן לכל אחד שלא יושב ולומד תורה ויכול להתגייס, אין שום סיבה שלא יעשה את זה, שיתרום לעם ישראל, אבל מה שחשוב שכל הדבר הזה יעשה את זה באהבה, בשיח מכבד, באמת שנשמור על האחדות, ליצור מערכת שבאמת תתאים, ואז יהיה רווח גדול לכולם בעזרת השם.
יפה מאוד, יוסי טוויטו. נגיד שהוא לא העלה את הדילמות המורכבות יותר למי שקשה להם, אולי השירות לצד נשים, ומי שהכשרות היא עניין שהוא מקפיד עליו שבעתיים, ובצבא, בעוד שהמסגרת היא כזו, החיילים לא תמיד זורמים איתך על העניין. אז יש כאן מורכבות, אבל זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. אנחנו נצא לכמה הודעות, ואחריהן נשוב ונדבר קצת, אנחנו נכנסנו כבר לחודש הרמדאן, והתפילות לא באל-אקצה, אני כבר
לחוצה. אנחנו ממשיכים את מסע הקסם האיסלאמי.
כן, מסע הקסם האיסלאמי. מה יהיה מחר, ובכלל, מה יש לנו ולהם עם המקום הזה, וגם על ההתקסים, החוקים והמגבלות בקבורה בבתי העלמין הצבאיים, כל זה אחרי שנשמע כמה הודעות.
טוב.
עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס ופיורנטינה נגד מכבי חיפה בשמינית גמר הליגה האזורית, וביורוליג הכוכב האדום נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח,
איך תיקח?
סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות. לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ב7 בבוקר, יורם רותם בבוא שיר עברי. ב8, נורית קנטי משוחחת עם רן בראון, מייסד ומנהל מכון מתבגרים ב8 לקפה. ב12, בן וקובי פרג' וב2, אורלי וגיא עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
יש אישה
אלון נמרודי, אבא של תמיר שחטוף בעזה. מה אתה אומר לתמיר אם הוא שומע אותך?
תמיר אהוב היקר שלי, שתדע שאנחנו לא משאירים אבן על אבן, ואנחנו נגיע אליך ונביא אותך חזרה הביתה, אותך ואת כל החטופים, כל החטופים ששומעים אותי, מי ששומע אותי, בבקשה תהיו חזקים, אנחנו נביא את כולכם הביתה חזרה, אנחנו נלחמים עליכם.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. יחד במלחמה.
גאולה לוי, אמא של אור לוי בן ה-33, שנחטף ממסיבת הנובה, אשתו עיניו נרצחה שם. בבית אלמוג הקטן היה בת שנתיים.
הוא יודע שאבא יחדור. זה הסיכוי היחיד שלו למשפחה ממש. אני חייבת להיות חזקה. כל כך הרבה ימים. אני מחזיקה מעמד בשביל אלמוג, בשביל אור שיחזור. אין לי ברירה. אי אפשר לקרוס. אני מחכה לחיבוק.
גלי צהל. פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.
בית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו לחצי השני של גילוי דעת. ראה, מה כן. קדם למה, אין צורך לשאול. אל-אקצה או הר הבית, התשובה לפחות בעיני היהודים מאוד ברורה, זה עניין היסטורי. אבל יש פה נקודה ש...
אנחנו צריכים לשאול.
צריך לדבר עליה.
אני אגיד ככה, כיהודים.
כן.
בסדר? אבל כנראה גם לא כיהודים. צריכים לשאול מה העניין הגדול באל-אקצה, הר הבית, כל הדבר הזה. ולשם כך נמצא איתנו על קו הטלפון פרופסור ג'פרי וולף, מומחה לחקר הדתות מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום וערב טוב.
תראה, בסדר, אנחנו מבינים שזו נקודה משמעותית, אבל עד כדי כך, מה כל כך חשוב לנו ולהם באותה נקודה גיאוגרפית בדיוק? איך זה קורה שהדתות, שתי דתות צריכות בדיוק את אותו מקום?
אוקיי, אז בוא נתחיל ככה. מבחינת היהדות, קודם כל יש תופעה של קדושת המקום. יש מקומות בעולם שיש להם חריזמה והם מושכים, וכל האנתרופולוגים שבעולם, מלך כל הימי, ה-20 לפחות, הראו שלכל תרבות, לכל מקום, לכל דת, יש מקומות מכוננים שהם המרכז שבעצם שמהם, או בעצם ממנו, מסתעף את הקדושה לעולם, וגם שמקום שממגנט ומושך. ומדובר במציאות, היא לא פחות מציאותית מאשר מתמטיקה וכל דבר אחר, מדובר בחוויה, אבל מדובר באמת ובמציאות רגשית. קוראים לזה, לא משנה. בכל מקרה, אז זה דבר ראשון. הר הבית הוא המקום לפי המסורת היהודית שבו בחר השם לבנות שם את בית המקדש, מקומו, וזה טבור העולם, מרכז העולם, המקום שממנו מסתעפת קידושה לעולם, ושלשם יהודים עולים, היו עולים לרגל 3 פעמים בשנה, ממש מרכז הכל.
ושבעצם בגלל הסיבה הזו, היהודים נמשכו לאורך השנים לשם, ושלמה המלך בנה שם את בית המקדש לצורך העניין.
בדיוק, ואפילו כשהיה אסור ליהודים להתקרב להר הבית, למשל תחת הרומאים אחרי מלך בר כוכבא, תחת הביזנטים, וכפי שנראה תחת הצלבנים, וגם אחרי בתקופה בתר צלבנית כשבאו הממלוקים, אז היהודים היו מתקרבים למקום ככל שניתן. סליחה, למשל כשהיה אסור להם להגיע להר הבית פרופר, הם היו חוגגים כל מיני חגים בהר הזיתים, כי משם יש תצפית.
אפשר לראות טוב את הר הבית.
נכון.
אוקיי, אז את היהדות אני מבינה, אז מה המוסלמים נדחפים? אני יודעת שמוחמד הוא לא התחיל בירושלים, יש מכה, יש מדינה, תניח לי, מה נדחף דווקא, וגם בירושלים דווקא להר הספציפי הזה?
אוקיי, אז כאן אני צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה. מה שאני הולך לומר עכשיו זה היסטוריה, זה בדוק, זה מתועד, אבל מבחינת המוסלמי המאמין היום זה לגמרי לא רלוונטי, בגלל שהמוסלמים מאמינים, כפי שתכף אני אספר, בסיפור אחר לגמרי. ירושלים איננה ממלאת את התפקיד כלשהו באסלאם המקורי, נקודה. בשלב מסוים, כשמוחמד היה במדינה וניסה להקים את הממלכה המוסלמית הראשונה לפני כשהוא כבש את מכה סופית ותיאר את הקאבה ב-630, הוא ניסה לקרב, או בעצם לקרב לאסלאם את השבטים היהודיים שגרו באזור מדינה ששם באמת הוא היה גר. ואחד מהדברים, אחד מהמחוות שהציע ליהודים, שהוא ישנה, יקבע את כיוון התפילה לירושלים במקום למכה, שהיא בעצם מרכז העולם מבחינה מוסלמית. הקאבה, האבן השחורה, כן. המתחם במכה, זה ההר הבית שלהם.
רגע, וכשאתה אומר שבאסלאם המקורי ירושלים לא מופיע, זה אומר שאין ירושלים?
ירושלים לא מופיעה בקוראן מסיבה שהיא לא רלוונטית. מה שחשוב עבור שתי ערים חשובות באסלאם, העיר הראשונה היא מכה והעיר השנייה היא מדינה. מכה בגלל שיש שם את הקאבה ושזה המרכז, המקדש המרכזי של אללה, שאותה, שהמקדש שתיהר מעבודה זרה מוחמד כשהוא כבש, או שבעצם מכה נכנעה ב-630, וגם מדינה שהתקדשה בגלל ששם במדינה הצליח מוחמד להקים לראשונה את הממלכה המוסלמית הראשונה שהתנהלה לפי השריעה ההולכת ומתפתחת. אולי מעיננה פונקציה שם, זה בכלל לא, היא בכלל לא רלוונטית.
אבל אתה אומר שהמוסלמי המאמין,
אבל מתישהו זה קרה.
מתי זה קרה? זה קרה, זה מעניין. אז קודם כל, יש פסוק בקוראן, שב-620 כנראה, שעלה מוחמד על סוסו הפלאי על בורק, והוא המריא לשמיים, קודם למסג'ד על אקסה, למסגד הקצר, הקיצון, ומשם לשמיים. איפה זה המסגד הקיצון? המסגד הקיצון הזה הוא מצפון מערב למכה. יש שם שני מסגדים, אחד המסג'ד אל עידנה, והשני מסג'ד אל אקסה. המסגד הקרוב, המסגד הרחוק, וזהו. זאת אומרת, המסגד אל אקסה המקורי נמצא בסעודיה בכלל.
אנחנו יודעים להגיד את זה? כי צפון מערב זה יוצא ירושלים, פחות או יותר.
יוצא. אז למתי נכנסה ירושלים? למתי
נכנסה ירושלים?
כשירושלים נכבשה על ידי החליף השני, עומר אבן אל-חטאב, ב-637, הוא בנה את הבניין הראשון, הוא שכלל את הבניין הראשון על הר הבית, במקום כיפת הסלע, בעצם מה שנקרא היום, הבניין שנקרא היום כיפת הסלע, והוא עשה את זה לשם ציון מקום בית המקדש שלנו, ודווקא לקח יהודי שהתאסלם בשם קאב, שיראה לו את המקום. זה כל הסיפור. אל-אקצה בכלל לא מוזכר. מה קרה? כעבור איזה 50 שנה, השושלת ששלטה על האימפריה המוסלמית, הרי בשלב הזה כבר שלטו המוסלמים בכל צפון אפריקה, הם עוד לא הגיעו לספרד, אבל באמת מדובר בחתיכת אימפריה, והם השושלת לבית אומיה ששלטה מדמשק, ומרדו נגדם אנשי מכה ומדינה. אחת מהטענות של אנשי מכה ומדינה הייתה שאנשי בית אומיה לא היו כאלה דוסים, הם לא היו, לא הקפידו על קלה כחמורה, ולא מתאים שהם יהיו אלה שישלטו על המקומות הקדושים במכה ומדינה. אז הם בעצם מרדו ומנעו גישה לרוב המוסלמים בעולם להגיע למכה ומדינה, בגלל שהם בעצם היו במצב מלחמתי. זה סיכן לגמרי את השלטון של בית אומיה, בגלל שאחד מהתפקידים המרכזיים של החליפים, שהם מחליפים, ממלאים מקומם של, את מקומו של מוחמד, זה להגן על המקומות הקדושים. והנה, החבר'ה האלה, הם יושבים שם בדמשק, אין להם מקום קדוש. אז הם בשנות ה-80 למאה השביעית החליטו, יש מסורת, לפי המסג'ד אל-אקצה זה לא בסעודיה, זו ירושלים. ואנחנו מצהירים שמהיום ניתן לקיים את מצוות החאג' בירושלים, וזה בזה הם בעצם הצילו את אורם.
אז זה כמעט הגרסה, טוב, עכשיו זה קצת אחרת, כי ירושלים נחשבת למקום השלישי הקדוש לאסלאם.
וזה רק אחרי הרבה זמן.
הרבה זמן. אבל זה באמת כמעט
במובן פה מדובר בסיפור הסוני. השיעים כבר לא גורסים את ירושלים, לא אכפת להם, הם יש להם מקומות קדושים משלהם, חרבלה וכל מיני מקומות כאלה. הסיפור הזה של המקום השלישי הוא סיפור מאוד מאוד מאוחר, אפילו המאה ה-20.
מעניין. טוב, אז סלח לי שאני לא אדם מאמין, ומבחינתי אני רואה את היתרונות בירושלים ובהר הבית כיתרונות גם אסטרטגיים, גיאוגרפיים,
לפעמים לאומיים.
כלכליים.
וגם לאומיים, מאוד חשובים לכל אומה ואומה.
כן. אבל אני חושבת על זה שהיהדות למשל מצאה בגולה פתרונות יצירתיים להתפלל לכיוון בלי שזה יהיה עניין כל כך גדול שזה יהיה בשליטה שלנו.
זה נכון.
גם האסלאם מצא את הפתרון
ואפילו,
הזה.
והאיסור לעלות על הר הבית היה איסור גם רבני.
אז קודם כל, גם אולי, לא בדיוק, זאת אומרת ש...
תלוי את מי שואלים.
זה לא, ברור.
לא, 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 בהיסטורית, יש תקופות ותקופות. קודם כל, עד הכיבוש הצלבני, זה בדוק, היה בכנסת והיה בית מדרש בהר הבית. כשבאו הצלבנים, הם גרשו גם את היהודים וגם הם, זה בעצם, תפכו את היהודים. הם גרשו את היהודים וגרשו את המוסלמים ולא נתנו להם לגור. אחרי שכבש מחדש סלאח א-דין את, או גירש את, הביס את הצלבנים בקרב קרבי חיטים ב-1188 או 1787, אז הוא התחיל תהליך של ניקוס. מה זאת אומרת? עד הצלבנים, השיטה השלטת אצל המוסלמים הייתה שיהודים יש להם מקומות קדושים משלהם ולנוצרים ולנו והכל ככה. באו, אלה שבאו אחרי סלאח א-דין, הממלוקים, הם טענו לא, לא. כל דבר שקדם לאסלאם עכשיו הוא מוסלמי. כל מקום קדוש ליהודים הוא באמת מוסלמי, וככה אסור ליובסת. ולכן, מכיוון שהיהדות היא דין על בטיל, היא דת שבוטלה, היא כבר לא תקפה, היא בקושי נותנים ליהודים להתקיים בתור יהודים בתוך העולם המוסלמי, אז אנחנו מצהירים שאסור ליהודי להיכנס לא למערת המכפלה ולא להר הבית וכולי. מבחינה הלכתית יש אסכולה מאוד מאוד גדולה של רבנים שטוענת שלמקומות רבים בתוך מתחם הר הבית ניתן להיכנס אחרי תפילה במקווה. האמת היא אפילו השיטה של הרבנות הראשית היום היא מבוססת על... היא קצת מוזרה, בגלל שהיא מבוססת על ספק, כאילו לא יודעים איפה באמת...
איפה בדיוק היה, כן.
נכון, זה דבר ראשון. דבר שני,
בית המקדש, רק לומר, איפה היה בית
המקדש? היא אומרת שהם פוחדים שאנשים יגיעו למקומות הלא...
לקודש הקודשים, שאסור חייבים...
נכון, אבל מי ש... הרי כל אחד מטייל שמה שבא לו, זאת אומרת, מי שבאמת אמור להיות מוגבל, או מי שיציית לרבנות הראשית, זה אלה שהחבר'ה שיתבלו במקווה והתרחקו בלב אחיד מהמקומות האלה, אז זה ממש הפוך על הפוך פה.
ג'פרי, אתה עלית להר הבית? ביקרת?
כן, בעצמי, כן.
אוקיי, כי גם אני, מקום מאוד יפה.
זה מקום, החוויה שלי הייתה, היה חוקר והוגה פרוטסטנטי דווקא, שקראו לו רודולף אוטו, שדיבר על חוויות מחוויות שונות, ואחת מהחוויות שהוא מתאר בספרו על הקדושה, דה הייליגה, זה החוויה הנומינוסית. שמדובר בחוויה שאתה מרגיש, אתה יודע שזה אמיתי, אתה לא יכול לתאר, זה מעבר למילים, זה כמו אהבה, האמת היא. זה מעבר למילים, אבל היא לא מוחשית פחות בגין חוסר היכולת לתאר אותה. ככה אני הרגשתי.
האמת שגם אני ושוב, בלי טיפה של זיקה דתית, רק בגלל החוויה ההיסטורית המקומית.
עול הדורות שם, בקטע טוב.
לגמרי. פרופסור ג'פרי וולף, מומחה לחקר הדתות מהמחלקה לתאר, תלמוד באוניברסיטה בר אילן, תודה רבה על השיחה הזו.
תמכתי לשוחח איתכם. בפורים שמח, במאוש.
תודה, תודה, בהחלט. להתראות. תראה, שוב והיום במעבר חד, זה הנושא בגדול. אמרנו, ובצער רב בחודשים האחרונים אנחנו נאלצים ונאלצות לראות יותר ויותר לוויות צבאיות. ויש לזה, איך אומרים בצבא, תקינה. יש נהלים, חוקים, תקסים מאוד מאוד ברורים, והשאלה עד כמה יש מקום לביטוי האישי, למשפחה, בתוך הדבר הזה, היא שאלה חשובה בעיניי.
זה עלה גם בתקשורת כמה פעמים, למה לא נותנים ככה, למה לא נותנים אחרת, ונמצא איתנו על הקו, פרופסור אסא כשר, פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ופילוסופית באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל. לא נאמר, לפילוסופיה לשנת 2000, גם מי שהיה שותף לחיבור הקוד האתי של צה"ל.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לכם.
זה מאוד מורכב בעיניי, להיות מניחה שזה צוות שמחליט איך ומה עושים בבתי עלמין צבאיים.
אני חושב שיש יותר סדר ממה שחושבים, וגם יש ביטוי אישי, משפחתי יותר ממה שחושבים. לא מאז ומעולם, אבל כיום, זה שנים ארוכות. כשאנחנו מסתכלים על בית עלמין צבאי לא ישראלי, למשל בית עלמין בריטי, שאנחנו יכולים לראות ליד האוניברסיטה העברית, ברמלה, במקומות נוספים בארץ, אנחנו רואים באמת שורות ארוכות של צלבים, לפעמים מגן דוד, שהם מציינים את הקברים של החללים שקבורים שם, וזה אחיד לחלוטין. ההבדלים שיש הם בטקסט, שתכף אני אגיד עליו כמה מילים. אצלנו, כשנכנסים לבית עלמין צבאי, זה ממש לא נראה ככה. אנחנו רואים חגיגה שלמה של אביזרים שהמשפחות מוסיפות. החל בצילומים גדולים של פרצופי החללים, עדניות, פרחים, עיצים, ועוד הרבה מאוד אביזרים שקשורים לחייהם של החללים התמונים שם. זה לפעמים זה ממש בקושי נראה כמו בית עלמין צבאי. זה לא קרה בצורה מסודרת, וזה לא ממש מסודר לגמרי עד היום. מה שקרה בצורה מסודרת, ויש החלטת בגץ בעניין, זה תוספת שהמשפחה יכולה לשים על המצבה, ככה למרגלות, למרגלות המצבה, ושם היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, בתנאי שזה עובר את הבדיקה של משרד הביטחון, שרק רוצה לבדוק שאין שם שום דבר שפוגע באף אחד. וזה לגמרי אישי, וזה שתי שורות, ואני רואה הרבה תוספות כאלה בבית העלמין הצבאי. זה מוסדר. זה היה צריך להגיע לבגץ בשביל זה, אבל זה
וזה מוסדר. כמובן בנוסף למה שנקרא הפרטים ההכרחיים, אלה שמופיעים על כל קבר, על כל מצבה, וזה שם הנופל, okay. ההורים, נכון. מקום הלידה נכון. או עלייה אם יש.
נכון, אפשר להוסיף שם פרטים ככל שרוצים. בדרך כלל לא מוסיפים שם פרטים, אלא רק מילים יפות לזכר החלל. אבל אם הזכרת את הפרטים שמופיעים בשקה הקרית, על האבן שהיא חלק מהמצבה, אז צריך להגיד שגם פה יש הבדל גדול בין בית עלמין ישראלי לבין צבאי, לבין בתי עלמין של האמריקאים והבריטים. מהפרטים שציינת, אנחנו לא יודעים שום דבר אישי על החייל, מעבר לתאריך הלידה שלו, תאריך הנפילה שלו, אם הוא עלה לארץ אז גם התאריך שהוא עלה, אנחנו יודעים מה המספר האישי שלו והדרגה, אין לנו מושג מה הוא עשה בצבא, חוץ מזה שאם הוא נפל בקרב, אז אנחנו שומעים באיזה קרב הוא נפל, למשל באיזה חיל הוא היה.
כן.
אנחנו יכולנו בקלות למצוא על הקרית, זה שהוא היה, אני לא יודע, טייס, שריונאי, צנחן או מה שאתם רוצים, ואין לנו, הפרט הזה איננו. בשעה שבבתי העלמין הצבאיים האחרים, הלא ישראלים, יש ממש מספר היחידה שלו. אם אנחנו רוצים לדעת איפה הוא שרת, מה הוא עשה, אז יש לנו שם המספר. בהתחלת שנותיה של המדינה, כל המספרים האלה והשמות היו ככה תחת איזה חסות חשאית, זה כאילו יזיק לביטחון המדינה שאנחנו נדע שפלוני המנוח שרת בגדוד כזה או בחטיבה אחרת. אבל זה אלה דברים שכבר מזמן עבד עליהם הכלח. היום כשאנחנו שומעים על נופלי המלחמה הנוכחית, אומרים לנו על כל אחד מהם באיזה גדוד הוא נפל, באיזה חטיבה, באיזה אוגדה, אנחנו בוודאי יודעים אם הוא היה לוחם חיר או שריונאי או
אפילו סיירת,
או סיירת כזו או אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים פרטים אישיים. עכשיו אפשר לחשוב על זה בצורה היסטורית. מכיוון שאין פרטים אישיים שהם ממש דמותו של הנופל, והמספר האישי הוא לא דמותו, הדרגה שלו זה חלק קטן מאוד, שמות הוריו וכו', זה אלה פרטים כאלה סתמיים כשמדובר על הדמות של בן אדם שנפל כשהוא שרת בילדים, אז המשפחות הוסיפו את הדמות הזאת עם כל התוספות שהן מצאו לנכון להוסיף. עכשיו הנהלים של משרד הביטחון לא מרשים להוסיף את כל התוספות האלה, הם כולם לא תקינים, אבל משרד הביטחון מאז ומעולם לא מסיר אותם, הוא לא אוכף את הנוהל שאומר שהכל צריך להיות אחיד ואל תשימו פעם שם את כל הדברים האלה שאתם מוסיפים. אני מכיר רק מקרה אחד שבו משרד הביטחון הסיר משהו מצבה, וזה באמת היה משהו קיצוני, שמשפחת המנוח, החייל, הורידה את המצבה הצבאית, ושמה שם אבן, עליה היה כתוב שהמפקדים שלו רצחו אותו, זה מישהו שנספה בתאונה צבאית מיותרת, ובאמת שלא הייתה צריכה לקרות, אבל שהמפקדים שלו רצחו אותו, זה כל כך רחוק מן האמת, אז הייתה אבן כזאת, ומשרד הביטחון דרש שהיא לא תהיה שם. אז זה המקרה היחיד שאני מכיר. משרד הביטחון סובל ממש את כל הרבגוניות הזאת, מפני שהרבגוניות לא מתבטאת כמו שצריך בפרטים הטכניים של ההסדרים הקדומים מאז 49 ועד היום.
כן. אבל צריך להגיד, הכל בעצם, אז רק תקן אותי כשאני מפספס, הכל התחיל בשם איזשהו ערך של שוויון בין כל החיילים באשר הם. אתה נותן דוגמאות מחול, וטוב, אני
ממש... בתי העלמין הצבאיים,
כן.
גם הישראלים וגם אמריקאים, בריטים, קנדים, מי שאתה רוצה, הם שוויוניים.
שוויוניים תמיד,
הם...
כן.
הם תמיד שוויוניים, זה לא משנה מה הדרגה שלך, אתה בשורה שבה תמנו את הגופה לפי המועד של ההלוויה או המועד של הנפילה, זה ממש...
אין דרגות, אין יחידות.
אין חלקה לאלופים.
כן.
אין חלקה לבעלי, אין חלקה לקצינים. אפשר היה לחשוב על כל מיני קטגוריות, אבל זה ממש לא קיים, לא אצלנו, וגם לא במדינות הדמוקרטיות האחרות. יש בזה משהו עמוק על היחסים בין הלוחמים לבין עצמם. זה לא משנה שאתה בשלוש דרגות בכיר ממני, יחד נלחמנו, יחד נפלנו, יחד אנחנו תמונים בבית העלמין הצבאי.
אבל כל הדברים שאתה מתאר, שכל מיני וריוציות שנעשות על הדבר הזה, הם לא בעצם גם מבטאות את רוח התקופה. אני לפחות מכיר את בתי הקברות ממלחמת העולם השנייה דרומה, ככל שמדובר בחוץ לארץ או אצל נוצרים, ושם באמת האחידות היא אגב מאוד מרשימה, גם צריך לומר. אבל בכל זאת, מאז אנחנו חיים כנראה בעידן הרבה יותר אינדיבידואליסטי, שבו בכלל הערך של ביטוי עצמי הוא גבוה לחברה.
זה לא מתבטא בבתי העלמין הצבאיים.
לא מתבטא.
בית העלמין צבאי אמריקאי הוא כמו שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה. בבריטי כמו שהיה, כמו בהר הזיתי, בהר הצופים. אצלנו מהתקופה שאחרי מלחמת יום הכיפורים התחיל הרצון לתת ביטוי אישי, והוא התבטא בדרכים שונות, גם בכל השלל האביזרים וגם בתוספת שאפשר להציב. אם יש לי דקה, אני רוצה להוסיף עוד סיפור אחד מעניין.
20 שניות, לך על זה.
20 שניות, על בית העלמין הבריטי. בבית העלמין הבריטי יש כתובת בכניסה, וזה לא רק בירושלים וברמלה, אלא בכל מקום. מפני שהבריטים ביקשו מהמשורר הידוע, חתן פרס נובל, רודיארד קיפלינג, שיבחר להם איזשהו פסוק, שזה כתובת שתהיה בשער של כל בית עלמין. והוא בחר פסוק מספר בן סירה, שאומר, קביעותם בשלום נקברו, שמם יחיה לדור ודור. אבל הוא לא כלל את המילים קביעותם בשלום נקברו, אלא רק את המילים שמם יחיה לדור ודור, מפני שהיה לו בן שהיה קצין שנהרג בצרפת בקרבות של מלחמת העולם הראשונה, וגופתו לא נמצאה בזמן שקיפריק כתב את הכתובת הזאת.
כן, טוב, זה כבר שיחה שלמה אחרת שכנראה נצטרך לקיים.
אבל זה ביטוי אישי, גם זה ביטוי אישי
לגמרי. אסא כשר, פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל לפילוסופיה לשנת 2000, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ערב טוב. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לגליה זרה, עדי שוורצמן ומאיה קרן שהפיקו, הטכנאית שלנו היא אלונה גרבוב, בפיקוח אילן גביש, אתה איתי.
ואת ענבל, והספקנו.
הספקנו, ונהיה כאן בשבוע הבא בחיי. זו אתי אנקרי אגב, היא כתבה אמנם על סבא שלה, אבל איזה שיר יפה.
קבוצת לובינסקי, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה על מגוון דגמי פז'ו, סיטרואן, אופל ודיאס. עד 31 במרס, כוכבית 4989.
בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
אתם מאזינים לגלי צהל.
קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת ברעיון עבודה.
אז ספרי לי קצת על עצמך.
ברעיון עבודה אף אחת אינה עונה להודעות, ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
יחד במלחמה.
שלום לחברים הכי טובים, רב תוראי בן פרץ, לוחם בסיירת גבעתי, ורב תוראי קורן כהנא, לוחם בצנחנים. כל אחד מכם מלחם בעזה.
היה לנו גם רדיו, שמענו בעיקר גלת, גלגלת, וכל אחד מאיתנו בערך הקדישו כמה שירים. היינו יושבים עם הרדיו ומחכים. אחד הדברים היותר מרגשים שהיה לנו, ששמענו שהם משחררים חטופים, וכל יום היינו מחכים לשמוע כמה ומי. באותו רגע אנחנו באמת מבינים את המשמעות של העבודה שלנו שם. לפעמים, בתקופה כל כך ארוכה, גורם אותנו לשכוח את החשיבות של המשימה, ומספיק לשמוע איזה מילה שתיים שמספרים חטופים שהיו בשבי, זה ישר מחזיר לנו את הפרופורציות ואת הכוח להמשיך.
גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, בכל זמן.
זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
נועה אהובה שלי, אני מתפללת ומחזיקה אצבעות שתכף שומעת את זה. אני רוצה גם להגיד לך שאנחנו דואגים להורים שלך, ואנחנו איתם באופן קבוע, ואנחנו מחכים כל כך ליום שתחזרי. אני אוהבת אותך המון המון המון, ואת אחת הבנות החזקות שאני מכירה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להוציא אותך כמה שיותר מהר.
בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.